לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. פלסטינים ביצעו השעה האחרונה פיגוע ירי לעבר רכב חולף ולעבר עמדה של צה"ל בסמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין. כתוצאה מהירי נפצע באורח אנוש פעוט פלסטיני, ופלסטיני נוסף שנסע עמו ברכב נפגע קשה. המחבלים נמלטו מהמקום. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי הירי כוון ככל הנראה לעבר כלי רכב של יהודים, אך בשל טעות בזיהוי נפגעו הפלסטינים. ובתוך כך הרב הסגיר את עצמו המחבל שדרס חייל בפיגוע בחווארה לפני כשבוע וחצי, שם הלוחם נפצע באורח קל. פגיעות מזג האוויר: באתר בנייה בהרצליה קרסו שני מנופי גבהים כתוצאה מהרוחות, בכמה מקומות אחרים קרסו גם עצים. רשות הטבע והגנים הודיעה על סגירה של כמה אתרים אחר בשל מזג האוויר. במדה נערכים גם כן השרב הכבד ומזכירים לציבור להיזהר שלא להשאיר ילדים ותינוקות ברכב, אף לא לרגע, גם אם המזגן ברכב דולק. במקרה של הובך מומלץ להישאר בבית במזגן, ובכל מקרה יש לנקוט אמצעי זהירות ולגלות הרנות מרבית. כתבנו בנצל איזרוביץ' מציין כי בסוף השבוע צפוי לפקוד את ישראל שרב כבד, ובסיוע יגיעו הטמפרטורות בחלק מרחבי הארץ ל-45 מעלות. זה עשוי לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים וקשישים. ברוך דיין האמת, בבני ברק הלך ערב לא למור רב עזריאל ברגמן זיכרונו לברכה, בנו של ייבדל לחיים ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן. רב עזריאל ברגמן חלה באחרונה, והערב השיב את נשמתו לבורא, והוא בן 70 שנה. על בעתו תצא בעוד כחצי שעה מישיבת רשבי בבני ברק לבית החיים באלעד. ראש הממשלה ושר הביטחון מחריפים את ההתנגדות והשיח אל מול ההתעצמות של איראן. בסרטון שפרסם ראש הממשלה אמר, נעשה הכל כדי למנוע פצצה גרעינית מאיראן. הנה.
אני שומע את כל הפרסומים בעניין איראן, אז יש לי מסר חד וברור, גם לאיראן וגם לקהילה הבינלאומית. ישראל תעשה כל מה שהיא צריכה לעשות כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני.
קודם לכן היום אמר שר הביטחון יואב גלנט כי הסכנות עומדות בפני מדינת ישראל הולכות ומתעצמות. אנו עלולים להידרש לממש את חובתנו להגן על שלמות ארצנו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
התחזית בחסות תדירן. מי אמר שמזגן רק מקרר או מחמם? מהיום מזגן תדירן גם שומר על בריאות המשפחה באמצעות טכנולוגיית תדירן אירו 3. לפרטים כוכבית 6029. תדירן.
מחר ערב שבת קודש תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. בשבת קודש תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון התקררות נוספת.
התחזית בחסות תדירן. מי אמר שמזגן רק מקרר או מחמם? מהיום מזגן תדירן גם שומר על בריאות המשפחה באמצעות טכנולוגיית תדירן אירו 3. לפרטים כוכבית 6029. תדירן.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתון הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באופן לשאלות אחים המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, אלו חילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שתייחס אליהם בעזרת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, טכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה מראש, ותהי מזכורתם שלמה, מי עם השם. במסגרת הפתח הלכתי אנחנו אוחזים בהלכות מוקצה. סיימנו עד סעיף יוטט בשולחן ארוך, ועכשיו נמשיך בעזרת השם את הסעיפים הבאים שאוחזים בדיני ייחוד מוקצה. אבל לפני ייחוד מוקצה יש לנו שתי נושאים חשובים שצריך לדבר עליהם. זה דבר שהשימוש בו הוא נעשה בצורה של כילוי, האם אפשר לטלטל אותו בשבת כמו כלי שמלאכתו ליתר, או שמה יש לו דין של מוקצה ומותר לטלטל אותו רק לשימושים שאליו הוא נועד. אז באמת יש פוסקים שסוברים שכל חפץ שהוא מתקדם בשימושו אין עליו תורת כלי, ומותר לטלטל אותו רק לשימוש שלשמו הוא נועד. ולפי זה באמת, סבון נוזלי, מי פה, אקונומיקה, מרכך כביסה, אפקת כביסה, זה באמת יחשב מוקצה מחמת גופו, גם סיגריות. למה? כי זה שימוש של כילוי, אז אין לזה תורת כלי. רק לדבר שלשמו הוא נועד, לזה מוכן לטלטל, ולזה מותר, כמו לטלטל את הסבון נוזלי, בשביל לשטוף את הידיים, את המי פה, לשטוף את הפה, וכן על זה הדרך. אבל עד כמה שאתה לא מטלטל אותו לצורך השימוש שלו, יש לו דין של מוקצה מחמת גופו, אפילו לצורך גופו מקומו אסור. יש הרבה מפלפל בדבר הזה. למעשה, מעיקר הדין אפשר להקל בדבר ולהדון את הדברים הללו, או ככלי שמלאכתו ליתר, כמו סבון נוזלי, ומי פה ואקונומיקה, או כמו ככלי שמחתו לאיסור, כמו מרכך כביסה והפקת כביסה, וסיגריות, שזה כלי שמחתו לאיסור ומילה ליצור גופו במקומו מותר, והדברים הקודמים זה כלי שמחתו ליתר, אבל מי שמחמיר בדבר, ולמה? כי אף על פי שזה שימוש של כילוי, ומבואר בשולחן ארוך, בסימן של חצי יפחף, שזה דין הדגמרה, שעצים, שעומדים לשריפה, יש להם דין של מוקצה בחמת גופו, והסיבה לכך, בגלל שזה שימוש של כילוי, אין על זה תורת כלי. אבל אף על פי כן, מכיוון שהדבר, הדברים האלו שדיברנו עליהם פה כעת, הם עברו ייצור מיוחד, בשביל להכשיר אותם לשימוש, נעשה בהם שינוי חשוב בייצור מיוחד לשם שימושם, לכן אפשר להקל ולדון אותם, שיש להם דין של כלי, ואם זה שימושו ליתר, אז זה כלי שמחתו ליתר, כמו סבון נוזלי, מי פה, אקונומיקה. ואם זה שימוש לאיסור, כמו מרכך כביסה, הפקת כביסה, זה יחשב כלי שמחתו לאיסור. אפילו שבאקונומיקה יש גם שימושים אסורים בשבת, כל מיני סוגי שטיפות, אבל יש כיוון שיש בה גם שימושים של היתר, לרחוץ תקיות, תאסלק, שמלוכלכים, זה שימושים של היתר, אז לכן זה נחשב כלי שמחתו ליתר. אז למעשה, אפשר להקל, אבל מי שמחמיר בדבר הזה, תבוא עליו ברכה. שוב פעם, יש אריכות דברים גדולה מאוד בדבר, מהגמרא בביצה, לגמרא בשבת, אבל מסקנת הדברים היא כפי שאמרנו. מותר להשתמש וליהנות במוקצה בשבת, אבל צריך להקפיד לא לטלטל אותו בידיו. לכן מותר לשבת על אבן בשבת, או על עץ תלוש, אפילו אם מזיזם בישיבתו תוך כדי שהוא יושב עליהם, כיוון שהוא לא מטלטל אותם בידו אלא בגופו. במקום שאין צורך, ראוי לפרוש מזה, כך כתב המשנה ברורה בסעיף קטן בפ"ב. ולמה? כי סוף סוף יש רגילות כל פעם שיושבים על אבן שהיא זזה. אז לכן יכול להיות שזה נקרא צד של רגילות, ולכן כשאין צורך ראוי לפרוש מזה. אבל מעיקר הדין, מותר לשבת על אבן, אף על פי שאני נהנה ומשתמש במוקצה, אבל כיוון שאני מטלטל את זה רק בגוף ולא ביד, לכן הדבר הזה מותר. אותו דבר מותר לקחת אבן או קרש, ולשים אותם תחת שולחן מתנדנד, אבל בלבד שלא יטלטל אותם כרגילותו. אתה לא יכול לקחת את האבן או את הקרש ביד, ולשים אותם מתחת לשולחן. נכון שאין איסור להשתמש במוקצה, אבל יש איסור לטלטל מוקצה. אבל אם תיקח את הקרש עם הרגל ותשים אותו תחת שולחן מתנדנד, או את האבן, לא ברגל, אלא בעקב של הרגל, שזה נחשב שינוי, כי ברגל זה לא נחשב שינוי, אז בכזה מצב, יהיה אפשר להקל, כי אין פה בעיה של טלטול, כי זה טלטול בשינוי, ואין פה בעיה של שימוש, כי מותר להשתמש במוקצה. זו מסקנת הדברים, על פי דברי המגן אברהם, שנמצא גם בסימן של ח', גם בסימן של י' א', גם בהלכות יום טוב, בסימן תף קוף א', ועוד, ועל פי הכרעת המשנה ברורה פה, בסימן של ח', סעיף קטן פי ב', וקף החיים בעוד תקוף למתת. יש אופנים מסוימים ביום טוב שלא יתירו להשתמש במוקצה, זה דברים רק של כילוי וכו', לא ניכנס לזה כעת, אבל באופן כללי מותר להשתמש במוקצה, מותר ליהנות ממוקצה, אבל לא לטלטל את החפץ כרגילותו כדי להשתמש במוקצה. כעת נעבור לנושא של ייחוד חפץ כדי להשתמש בו ולהפקיע ממנו תורת מוקצה. זאת אומרת, אם יש לנו למשל אבן, ואני רוצה להפקיע ממנו תורת, ממנה תורת מוקצה, ושיהיה מותר לי לטלטל אותה בשבת, צריך לעשות פעולות מסוימות קודם השבת, כדי להפקיע מזה תורת מוקצה. אם זה דבר שדרך העולם להשתמש בו, כמו למשל אבן יתפוס את הדלת, אז אפשר גם בייחוד לשבת אחת להפקיע מזה שם של מוקצה, או השתמשות פעם אחת להפקיע מזה שם של מוקצה. וגם בזה יש חולקים ואומרים צריך ייחוד לעולם. אבל אם זה דבר שאין דרך להשתמש בו, כגון אבן לפצוע באגוזים בימינו, לא מועיל שתשתמש פעם אחת מבעוד יום, או לחשוב להשתמש פעם אחת בשבת, אלא צריך ייחוד לעולם. זאת אומרת, אם אדם לוקח אבן ומייחד אותה לעולם לפצח את האגוזים, או לתפוס איתה את הדלת, שלא ניכנס למחלוקת של דבר של דרכו בכך, אם צריך ייחוד לעולם או מספיק ייחוד לשבת אחת, אז הוא ייחד את זה לעולם, פקע מזה שם של מוקצה, ומרגע זה האבן הופכת להיות כלי ומותר לטלטל אותה, לא רק בשביל לפצח את האגוזים או לתפוס את הדלת, אלא מותר לטלטל אותה לכל שימוש שהוא רוצה. למה? זה הפך להיות כלי גמור. כך מבואר בדברי השולחן ערוך בסימן של ח' בסעיפים ח' עד ח' ב', יש בזה אריכות דברים מאוד מאוד גדולה, אבל מסקנת ההלכה כמו שאמרנו. ולכן, גרעיני מישמיש, שכידוע הילדים משתמשים את זה בתור משחק, זה לא מוקצה, אף על פי שגרעין זה כלום, אבל כיוון שמשתמשים את זה בתור משחק, זה נקרא ייחוד לעולם, וכיוון שזה נקרא ייחוד לעולם, לכן זה לא נחשב מוקצה. לא רק אם פתחו את המישמיש לפני שבת, אלא גם אם פתחו את המישמיש בשבת, זה נחשב ייחוד, כיוון שהרגילות היא בבית עם ילדים לקנות את המישמישים גם בשביל הגרעינים, ולכן זה נחשב ייחוד וייחוד לעולם בלי הגבלת זמן, ולכן זה לא מוקצה. אף על פי שייחוד קטן לא נחשב ייחוד, אין מחשבה לקטן, כפי שכותב אותו ספר שבת בהקדמה לשלחת, אבל כיוון שפה מי שקונה ומי ש... מארגן את העניינים של המישמישים, זה דווקא בני בית הגדולים, הם עושים את הקניות, והם מכוונים גם בשביל הגרעינים, אז לכן, זה לא נחשב מוקצה. אבל זה דווקא לבני אשכנז, או לבני ספרד מתחת לגיל מצוות. אבל לבני ספרד מעל גיל מצוות, זה נחשב מוקצה. כי השולחן ערוך והרמ"א בסימן של חצי, במי נחלקו, האם אדם שלוקח חפץ שהוא מוקצה ומייחד אותו למשחק, כשזה לא מיוצר לשם כך, רק סתם יחדים אותו לשם משחק, האם זה מקבל שם של כלי או לא, השולחן ערוך אוסר והרמ"א מתיר, אז לכן אין להקל לבני ספרד, אבל לילדים מתחת לגיל מצוות, יש להקל, כי כשיש מחלוקת בדרבנן בין השולחן ערוך לרמ"א, אפשר להקל לקטן. אז לכן גרעינים של מישמיש, בין אם יפתחו לפני שבת, בין אם יפתחו בשבת, הם לא מוקצה לקטנים מבני ספרד, ולבני אשכנז אפילו גדולים. אבל זה הכל דווקא בבית עם ילדים שיש רגילות. אז אני חושב כמו ייחוד. ולא סתם ייחוד, ייחוד לעולם. וגם אם זה ייחוד לשבת אחת, גם כן בעיקר הדין מותר, כי זה דרכו בכך. אבל אם מדובר בבית שאין ילדים קטנים, אז הגרעינים זה מוקצה, גם אם פתחו את המישמיש לפני השבת, כי לא עשו בזה ייחוד מיוחד, בשביל משחק. ביום טוב זה יותר חמור, כי יש דין של נולד, ולכן אם פתחו את המישמיש ביום טוב, הגרעין מוקצה משום נולד בכל אופן לכל השיטות, לכל הגילאים, לכל הדעות. אם פתחו את זה מבעוד יום, אז יש לו דין כמו של שבת. זה מה שמסתדר לנו לפי הכללים שלמדנו מקודם, שמייחדים ייחוד בחפץ מוקצה לעולם, או אפילו לא לעולם, אם זה דבר שדורכו בכך מעיקר הדין גם לא לעולם, אבל חתכנה מחמירים, אז זה מפקיע מזה שם של מוקצה. ייחוד ללא הקבלת זמן, זה נחשב כמו ייחוד לעולם. בפוסקי בחודש, בשלב בורה בסימן ש"ג מסיף קטן ע"ה, וכפחים שם מאוד כ"ד, שגם במטבעות ושטרות של כסף, מועיל ייחוד לעולם. ברגע שייחדת לעולם את המטבעות והשטרות לשם שיבוש מסוים, פקע מזה שם של מוקצה. למשל, רב מלמד את התלמידים שלו באמצעות מטבעות של כסף, צורת מטבעות חז"ל. רוצה להסביר להם מה זה איסר, מה זה פונדיון, מה זה דינר, אז הוא כותב איסר, שם שקל, כותב פונדיון, שם 5 שקלים, וכן על זה הדרך, וככה הם לומדים לחשבן ולדעת. ברגע שהוא עשה כזה דבר, יש פה ייחוד לעולם. ייחוד לפעם אחת לא מועיל, זה ייחוד לעולם. אם הוא ייחד את זה ייחוד לעולם, זה לא מוקצה, ומותר לטלטן את זה. והוא הדין, אם הוא הדביק את המטבעות על בריסטול, אז ההדבקה על בריסטול נחשבת מעשה, ואפילו שהוא לא ייחד את זה לעולם, רק לזמן הלימוד, אין לזה דין של מוקצה. אם הוא לא הדביק את זה על בריסטול, אין פה מעשה, יש פה רק ייחוד, צריך ייחוד לעולם. כי זה לא דרכו בכך. אם הוא הדביק על בריסטול, זה נקרא מעשה, ומעשה, אפילו שלא ייחד לעולם, מפקיע מזה תורת מוקצה, כמו שבאה בשולחן ובסימן של חצי חוף ב', ובשני הדברים הללו כותב המשנה ברורה בשין ג' סיף קטן העניין וכפחים שם עוד כוף ד' שפקע מזה שם של מוקצה. אלא אם כן נפרדו המטבעות מהבריסטול, ואין דעתו לחזור ולהשתמש בהם בשביל הדבר הזה של הלימוד וכו', אז זה הפך להיות כמו מטבעות רגילות. אז נכון שמעיקר הדין זו הלכה, אבל לכתחילה יותר נכון שלא לטלטל מטבעות בשבת, לפחות לא בידיים, כי זה נראה קצת תמוע לרבים. אבל צריך לדעת שהלכה זו הלכה. הלכה זו הלכה, ובאמת מועיל ייחוד לעולם או מעשה גם במטבעות ושטרות של כסף. אבל כפי שאמרתי, לפחות בידיים לא לטלטל, מכיוון שהדבר הזה נראה קצת תמוע לרבים. אותו דבר אדם שהוא אספן מטבעות, אספן שטרות, שהוא ייחד את זה לעולם לשם אספנות ושבירה, זה לא מוקצה, בפרט אם הוא נותן את זה בתוך אלבום. בין אם זה חדשים, בין אם זה ישנים. אבל כפי שאמרנו, לכתחילה לא ראוי לטלטל את זה בשבת, אבל בעיקר הדין זה לא, אי אפשר להגיד שזה אסור. מטבע ישן שהמדינה פסלה אותו, או כרטיס מגנטי שפק תוקפו ולא ייחדו את זה לאספנות או למשחק, זה מוקצה. גם מטבע לשמירה זה לא מוקצה. אדם קיבל מרב חשוב שטר או מטבע, והוא מייחד את זה לעולם לשם שמירה, ויכול להיות שהוא אפילו שם את זה בסקית, בארנק או משהו, זה לא מוקצה, זה כמו קמיע. זה לא מוקצה, זה כמו קמיע, ולכן מעיקר הדין, מותר לטלטל את זה, אלא אם כן הוא מחליט להשתמש בזה בתור כסף, אז באותו רגע פוקע מזה שם של קמיע, זה הופך להיות כסף, וזה חוזר להיות מוקצה. גם בכלי שמחתו לאיסור, מועיל ייחוד. אבל צריך ייחוד לעולם. אם אדם ייחד פטיש לפצח בו אגוזים לעולם, ובלי לדפוק מסברים בכלל, ייחוד לעולם גם כן מועיל. במוקצה בחמת רסון כיס, מועיל ייחוד לעולם, כמו שמבואר בשולחן או בסימן רשנות את סעיף א', אבל אם כבר השתמשו בו, מסתפק רבי עקיבא איגר אם מועיל בזה ייחוד בתחילת סימן שין ח', ולכן צריך דווקא מעשה, להפקעת הייחוד שלו. זאת אומרת, אם אדם רוצה לתת לילדים שלו טלפון למשחק, הוא קנה טלפון חדש או פלאפון חדש, את הישן הוא רוצה לתת לילדים למשחק. לפי הצד של הרבי עקיבא איגר, שאי אפשר לייחד את זה לעולם למשחק, מכיוון שכבר נעשה בזה מעשה, אז הוא לא יכול, זה נשאר מוקצה. לא מספיק ייחוד לעולם. צריך, למה? כי נעשה בזה מעשה של שימוש, ואין מחשבה מוציאה מדי מעשה. אבל צריך לעשות מעשה. מה המעשה? להוציא את הבטריה. אם מוצאים את הבטריה או טסים, זה כבר אי אפשר להשתמש בו, אז בכזה מצב, לא מספיק את ה... כן? או את הבטריה או את כרטיס טסים, כבר אי אפשר להשתמש בו, אז בכזה מצב, זה פקע מזה שם של מוקצה. אבל אם הטלפון המצלמה התקלקלו או נשברו לפני שבת, אז בכזה מצב לא צריך לעשות שום מעשה, זה גוף המעשה, וגם לא צריך לעשות שום ייחוד, כי זה הרגילות שנותנים את זה לילדים למשחק. אם באמת אין כזה רגילות, אז נכן אמי צריך לעשות לזה ייחוד, אבל לא צריך לעשות שום מעשה, כי הקלקול זה המעשה הכי גדול שיכול להיות. עד כאן הקדמתנו להיום, ובזה סיימנו את הנושא של ייחוד חפצה, מוקצה, כדי להפוך את זה לשם כלי. 03, זה סעיפים חף, חף א', חף ב' בשולחן ארוך. 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באופן לשאול אתכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. ביום ראשון הקרוב, ב-10 בלילה.
בלי ריטלין, הבן שלכם לא חוזר לכיתה.
שלא תעזו לתת לו ריטלין.
במורה, מה אתה אפילו משפט? השתגעתם? אין מצב.
אז מה עושים? סדרת תוכניות חדשה בהגשת איש החינוך הרב רפאל קליינמן. בכל שבוע נלבן יחד נושא חינוכי וניתן לכם המאזינים להביע את דעתכם. והשבוע, תרופות להפרעות קשב וריכוז. כן או לא? יש לכם דעה בנושא? כתבו לנו למייל 93-2. מודל 93fm.co.il או השאירו הודעה בטלפון 039-039-039 שלוחה 8. אז מה עושים? כל יום ראשון ב-10 בלילה, כאן בקול חי.
חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובכשרות מעודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ עשיר בימי שישי.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-443, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
זה פצצה, זה דרמטי, זה ענק, זה אדיר, זה בומבדיג. חודש הספר בומבדיג ברשת ספרי אור החיים, כל מבצע פצצה, מבצעי פצצה על הוצאות הספרים המובילות עד 70% הנחה, המיטב של גדולי הסופרים בהנחות ענק, אלפי מבצעים פצצה בעשרות סניפי הרשת ברחבי הארץ והגרלות בומבה כל ערב בין הקונים מעל 100 ש"ח, פרטים בסניפים. חודש הספר בומבדיג של ספרי אור החיים עכשיו בכל סניפי הרשת ובאתר ספרי אור החיים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזינים לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום לרב.
שלום וברכה.
קודם כל רצינו להגיד לו כמה זה מתאים לרב גרשון זצ"ל, משל בישראל מסנון תמר, שמי שורתי יראת שמיים בלי מוסר, זה כמו לראות בלי העיניים. כמה צועק איזה על הרב. טוב, עכשיו לרב
יפה, אז
השאלה.
באמת טוב שהזכרת לנו את העניין, שרציתי לדבר על זה, שהגאון האדיר רב גרשון אדלשטיין, שלצערנו הרב נסתלק השבוע לבית עולמו, וכולנו ככה כאבנו ודאבנו ולווינו את פיתתו. כל גדול בישראל שמסתלק נוצר חלל, ולצערנו הרב בשנתיים האחרונות הסתלקו הרבה גדולי ישראל ועוד קודם.
דור יתום, ממש דור יתום.
דור יתום, ואני לא יודע, אין לנו באמת, באמת אין לנו מי לשען. אין לנו על מי לשען כפשוטו, אלא על אבינו שבשמיים. אבל זה לא משהו שאנחנו צריכים להיכנס ממנו לסוג של דיכאון או לסוג של חסרות עונים. אלא אדרבה, אנחנו, התפקיד שלנו למלות את החלל. זאת אומרת, ברגע שגדול מישראל נפטר, יש פה חלל. רב גרשון, 80 שנה מסר שיעורים, זה דבר שאי אפשר לקלוט אותו בתפיסת בני אדם. זה משהו שהוא לא נתפס. וכל החיים שלו, מה שמעניין אותו זה רק תורה ולמסור תורה, הכל ברוגע, בשלווה, בלי חצוצרות ורעשים. אז אם אנחנו באמת רוצים למלות את החלל, אז אנחנו צריכים להגביר את התמדה שלנו בלימוד התורה. ונשתדל להיות רגועים ושלווים, לא לבקר את השני, לא להעיר לשני, לא לבזות את השני, לא להשפיל את השני. הכל בדרכי נועם, רק בפרגונים, באהבה ואחווה. זה בדיוק מה שהוא היה. תורה ותורה ותורה. ויראת שמיים בלי סוף, עם כל העטפה של לימוד המוסר, מה שהוא הטיף כל הזמן. וגם אין לבקר, קל וחומר לא לבזות, קל וחומר לא להשפיל, קל וחומר לא לעשות דברים שמסורים. הכל ברוגע, בשלווה, בדוגמה אישית, בפרגון אחד לשני. אם נצליח לתפוס את שתי הנקודות הללו, אני חושב שהצלחנו למלות קצת מהחלל הגדול שנותרנו.
בבקשה. עכשיו לעצם השאלה, שאלנו לפני שלושה שבועות לגבי אדם שמחבר את המים של המזגן לתוך האסלה, ואמרתם לנו, ויש לו מתירים, כי זה מישר מינו, ואמרתם לנו שבתף קוף זין כתוב שהעצים שנשרו מעל הדקל, אבל שמנו על זה בכולל, זה קצת שונה, מחילה הרב, כי שם ההנאה באה אחרי הכילוי, פה זה בשעת הכילוי.
לא, ההנאה באה רק אחרי שהמים מתקלים. כשהמים משתפים, אין שום הנאה. ברגע שהמים עוברים, אז יש את הנאה. בדיוק כמו עצים של דקל. בדיוק אותו דבר.
אבל שם המחילה, אסור בבתחלה, שם אסור לנות מהחום שהם נשרפים. רק אחרי שנהיה גחלים, מותר להיפות.
נכון, גם פה אותו דבר. כל ההנאה זה רק אחרי שזה נשתף.
אבל פה זה בד בבד.
לא, לא, ממש לא. ממש לא. ברגע שפותחים... ברגע שפותחים... לא, מחילה. ברגע שפותחים את המים של הניאגרה, וכל המים ככה מתבלגנים בתוך הזה, אין שום מנה מזה. רק אחרי שזה עובר ונשטף, והכל נשאר נקי, זה יתקלה מן העולם עד השטענה. זה פשוט, זה בדיוק כמו יציב להסקה. אותו דבר בדיוק. תחשוב בעצמך. כשהמים מתערבבים, מתבלגנים שם אחד עם השני, זה הנה? אין בזה שום מנה. אחרי שכל המים עברו עם כל הפסולת, אז יש טענה.
יש איזה הבדל דק. כי שם הרי כתוב פורש, שאסור ליהנות שעדיין העצים נשרפים.
נכון, כי הם עוד לא התקלו, שתהיה לי בריא. הם עוד לא התקלו, נו.
כן, כן, הבנתי.
אבל פה זה התקלה, זה מתקלה, ואז יש טענה.
הבנתי, טוב, בסדר. אוקיי, תודה רבה לרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם להורה מותר לקחת את הבן שלו הקטן למקווה.
ביחד עם האבא?
איתו, ביחד איתו, כן, ביחד, שהבן רואה לכאורה את הערווה.
תראה, יש אסור ויש לא ראוי. זאת אומרת, אם זה אחרי גיל 9, זה ודאי יכול להיות אפילו בגדר של איסור. אם זה לפני כן, לא הייתי אומר אסור, אבל זה לא ראוי. לא ראוי. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב. יש לי שאלה בעניין קיבוץ גלויות. אפשר לשאול?
אפשר תמיד לשאול, השאלה אם אני יודע לענות.
בטוח שהרב יודע.
לא בטוח.
רציתי להגיד, האם הרב יוכל לחזק אותנו בעניין קיבוץ גלויות? כתוב, חביבה קט קצנה בארץ ישראל, מסלם נגדולה מחוץ לארץ, כל זה מחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. איך אפשר להתחזק? לחזק אנשים... לעלות לארץ.
תראה, אני רוצה לומר לך שהמצב היום, המצב היום בעם ישראל הוא מצב מצוין. אם לפני 60, 100 שנה היינו אומרים לאנשים שגרים מחוץ לארץ שעוד 60 שנה, עוד 100 שנה יהיו פה קרוב ל-10 מיליון יהודים בארץ ישראל, אנשים לא היו מאמינים. זה ממש קיבוץ גלויות. והחפץ חיים שהוא צפה את השואה כידועה, הוא אמר, בהר ציון תהיה פלטה. זאת אומרת, הוא כבר הבין וידע שאחרי השואה יהיה קיבוץ גלויות לארץ ישראל, וגם מארצות ספרד וגם מארצות אשכנז, כולם נקבצו ובאו לך, ואנחנו נמצאים במצב מצוין היום. נכון שיש לנו לצערנו הרב עוד הרבה אחינו בגולה, ואנחנו מתפללים אליהם שבעזרת השם יבואו כולם לעם ישראל, ויהיו לא רק רוב ישראל אדמתם אלא כל ישראל, אבל זה הולך, בהתחלה זה הלך מהר, עכשיו זה הולך קצת יותר לאט, כי העליות האמוניות הסתיימו בשנים האחרונות, אבל בסייעתא דשמיא זה הולך וגובר, ואני בטוח שבעזרת השם שיבוא משיח צדקנו, כולם יבואו לארץ ישראל, כל הערבים והלא רצויים כאן בארץ, משיח כנראה, לא כנראה, בטוח יעביר אותם מעבר לים, ויש לנו ברוך השם ארץ הצבי, ארץ גדולה, רחבה, ולכולם יהיו בתים מסודרים לפי הנחלות, הכל בצורה מסודרת.
איך אפשר לחזק עכשיו שיעלו? עכשיו, למה לחכות עוד 5, 3, 4?
לא, לא לחכות, לא לחכות, עד רבה, לא לחכות. אמרתי רק שמי שלא עלה, בעזרת השם, שבוא משיח צדקנו יעלה, אבל לא לחכות. לא לחכות, לעלות עכשיו. כל מי שיכול לעלות לארץ ישראל, בוודאי ובוודאי, מצווה גדולה שיעלה, כמו שאמרת, מי שגר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה, ומי שגר בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אני רוצה לומר לך שרואים את זה בחוש. רואים את זה בחוש, שהתורה של ארץ ישראל היא תורה הרבה יותר חדה וחריפה מהתורה שבגלות. זה חד משמעית, רואים את זה בחוש. אדרבה, לעלות לארץ ישראל, להתיישב עם כל הקשיים, הקדוש ברוך הוא עוזר, ואולי זה הפוך, בדיוק הפוך, במקום שיבוא המשיח והם יבואו, אולי בזכותם יבוא המשיח, שככה רוב ישראל יהיה אדמתם. אדרבה.
אז איך אפשר לעודד את הישיבות? אני לא רוצה להאריך. אפשר לעודד את כל הישיבות לעלות לארץ, במכה אחת, איך שאומרים.
טוב, הישיבות זה כבר משהו ציבורי, אז זה כל ראשי ישיבות לגופם, אנחנו לא קטנתי מלומר דברים כאלה, אבל באופן כללי לאנשים הפרטיים, אז בוודאי, כל מי שיש לו אפשרות להשתדלות לעלות לארץ ישראל, יעשה מצווה גדולה מאוד, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות יישוב דאורייתא, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ובעזרת השם, השם יעזור, שיעזור לכולם, זה לא פשוט.
אמן.
כי יש אנשים שהתרגלו שם, שאין לנו לגבי שנים, זה לא פשוט, אבל צריך לתפוס אומץ ולעשות את זה, ויש הרבה שעושים את זה, וגם מי שעוד לא עשה, שיעשה בקרוב. שריך.
תודה רב, ישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום לך, כבוד הרב.
שלום.
שלום לך, ישר כוח הגדול שהרב מחכים אותנו בהר עד ארץ ישראל, האוויר המחכים. רציתי לדעת, הרב, ראיתי בעלון של הרב לגבי החפיפה בשמפו.
כן.
ראיתי שהרב אומר שיש אוסרים בזה.
זה הפשטות, כי זה סוחט, כן. הפשטות של חפיפה בשמפו, בשבת או ביום טוב, זה סוחט. ברגע שהשיער עטור ויש שמפו ואתה חופף, אתה סוחט את השיער וניח עליו בסחיטת השיער, כי על ידי הסחיטה, השמפו נכנס יותר טוב. מה?
אני שם הרבה שמפו, שאני לא צריך את הבלורה.
לא, זה לא הולך ככה. הרי איך השמפו נכנס? ברגע שאתה חופף, כן? אז השמפו נכנס בתוך השיער על ידי סחיטת השיער. אם תיקח למשל שיער יבש, ותחפוף אותו, זה לא ייתן את אותה איכות. בכלל. למה? כי זה לא מצליח להיכנס טוב. ברגע שהשיער עטוב, אז על ידי הסחיטה זה נכנס טוב. זאת אומרת, מה שבפנים יוצא החוצה, מה שבחוצה יוצא בפנים, זה צורת החפיפה. הבלוע יוצא, החיצוני נבלע. לכן אמרתי שביום טוב שרוצים להתקלח בשמפו, אז לא לשפשף עם השמפו, אלא רק למרוח את השמפו ולשטוף. אבל אמרתי, כתבנו שם בעלון שיש כאלה שמקנים בזה. אבל לעניות דעתי הסברה יותר נראית שצריך לאסור את זה משום סוחט.
עכשיו הרב כתב גם לשטוח את המגבת על דלת וכדומה אסור.
זה מרית עין של כיבוס. מה?
כן. אני שוטח אותו במקווה על קולב, זה בעיה?
לא, קולב או מטלה?
על הקולב.
קולב כאילו בצורה שהיא שטוחה כעת, כן?
שהיא שטוחה על הפס הלמטה של הקולב, כן.
אז זה אסור, אתה לא תולה אותה, אתה שוטח אותה. הרי בגד יבש לא שוטחים. מה זה משנה? אפילו בחדר חדרים אסור. הרי בגד יבש לא שוטחים, תולים. אתה עכשיו שוטח את זה, השטיחה, זה מה שמובע בשין א' סעיף ממה שאסור.
אבל רק על מטלה רגיל.
מטלה רגיל, איפה שרגילים לתלות את המגבות היבשות, זה מותר, אבל לא לשטוח את המגבת.
אפשר עוד שאלה קטנה?
לצערי לא, מכיוון שאני לא רוצה שיהיה איפה ואיפה בין המאזינים. השבוע הבא בעזרת השם.
יגדיל תורה ויעזור.
אמן, תודה, וכן למר, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי בבקשה לשאול לגבי מה שמצאנו בחז"ל, שהם כל הזמן, לא כל הזמן, במקום צער לא גזרו. בסך העניין, במקום עקיצת פרוש על הבשר, מותר לצוד אותו בשבת. רציתי לשאול, מה, כאילו, האם זה גדר של כל אדם לפני עצמו, כאילו מה הצער שלו, או שזה דבר כללי?
קודם כל, זה לא משהו שאפשר להקיש אותו לכל המקומות, אלא כל דבר לגופו. כי אתה רואה למשל שחזל אסרו לקחת תרופות בשבת, אף על פי שזה רק סעוד הרבנן, גזירה משום שחיקת סממנים. אף על פי שהבן אדם הוא מצטער, הוא לא חולה, אבל הוא מצטער, ואף על פי כן אסרו עליו. אז אי אפשר להקיש מדבר לדבר ולהגיד שיש הוראה כללית בחזל, שבמקום צער לא גזרו רבנן. לא, איפה שאמרו, אמרו, איפה שלא אמרו, לא אמרו. תסתכל גם בסימן של כ"ח, סעיף כ"ח, לגבי אפס מורסה, שהביאור לרחוב אומר, דווקא מדרבנן בשינוי וכו'. זה לא משהו שאפשר להגיד אותו באופן כללי. בפרוש, באמת, שעומד על פשרו ועוקצו, אז חזל אמרו שמותר לצודו, כי זה אין במינו ניצוד, ואסור להורגו. אבל גם שם אמרו דווקא אם הוא עוקצו, או שהוא עוקץ ממש, או שהוא ודאי יעקוץ אותו. אז ראו חזל סיבה להקל בזה, אבל לא להקיש מפה למקומות אחרים, כן?
אז כאילו, אז זה לא משתנה כאילו בן אדם שמצטער ממשהו ספציפית, מה שקורה בעולמו הדרך להצטער, אז כאילו לא...
לא, אין כזה כלל. אין כזה כלל שאדם שמצטער ממשהו, התירו עבורו איסור דרבנן. אין כזה כלל.
אהה, הבנתי. וגם כאילו איפה שאמרו, זה איפה שאמרו ספציפית, ומפה לא אפשר ללמוד את זה במקומות אחרים.
בדיוק. נקודתית למה שאמרו ולא במקומות אחרים, הבאתי לך דוגמה פשוטה. שבפרעה שעמד על בשרו ועוקצו, שינת את זין סיפתת, התירו, ואילו בשחיקת סממנים, שלקיחת תרופות בשבת, אסרו אפילו למי שמאוד מצטער, כמו שאומרים בסימן של כ"ח סעיף א', סעיף ב'.
הבנתי. אוקיי,
בסדר
גמור, תודה רבה, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה. הלו?
כן, בבקשה.
כן, עשיתי לשאול לגבי מה שעושים בזה לקורבן בית המזבח, שאמר למעל בתוך בית. הרב יכול להרחיב כאילו איפה צריכים לעשות, מה הגודל שצריכים לעשות. תסביר קצת איזה דברים משלם.
כן. זה לצערנו הרב משום ההלכה שחלק מהאנשים בכלל לא יודעים שיש כזאת הלכה, אבל זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך בסימן תף קוף סמך סעיף א', וזה דין לדגברה במסכת בבא בתרא בדף סמך, שמשחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור, שכל אדם שבונה בית או צובע בית וכדומה משייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד. זאת אומרת, כל אדם שיש לו בית משלו, הוא חייב להשאיר כנגד הפתח. כנגד הפתח זה אומר שאיך שנכנסים בפתח רואים את זה, אבל זה לא ליקוב, האם זה לא מסתדר מכל מיני סיבות או משהו, יש פיתוק שם איזה מראה או משהו, אז אפשר לשים את זה בצורה קצת שונה, העיקר במקום קצת שונה, העיקר שזה, שיראה, העיקר שיראה. המה על המה זה אומר 48, אני אסביר את הכל שנייה. המעל המה זה אומר 48 סנטימטר על 48 סנטימטר, ונכון להחמיר 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, אבל זה רק חומרה. צריך להקפיד שאותו מקום יהיה לא רק לא צבוע, אלא גם בלי טיח. הרי כל אחד יודע שכשבונים יש את הלבנים, אחרי הלבנים יש טיח שחור, אחרי טיח שחור יש טיח לבן, ואחרי טיח לבן יש צבע. אז לא רק שצריך להקפיד שיהיה בלי צבע, אלא צריך שיהיה את הטיח השחור. ולכל הפחות, את הטיח הלבן, אבל צריך להקפיד שלא יהיה בשום שכבה של צבע. זאת אומרת, לא צריך שזה יהיה שירות הלבנים ממש, אפשר שיש את הטיח השחור, ובשעת הצורך אפשר גם בטיח הלבן, אבל לא בטיח הלבן, בלעשות איזה סוג של צביעה על הטיח השחור, כן? או את הטיח השחור, לעשות כזה, להעביר איזה צבע על הטיח השחור, זה נקרא המעלמה. זה מה שצריך לעשות.
הבנתי, המשפט האחרון, לגבי, אם מוריד את הטיח השחור, ואז מה עושה?
אמרתי שיש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שיהיה רק את הטיח השחור, ויש עוד אפשרות, שאחרי שיש את הטיח השחור, לא לעשות את זה טיח לבן, וגם לא צבע, ודאי שלא, אלא על הטיח השחור אפשר להעביר איזה מברשת עם צבע. זה גם נקרא שיעור. ואז, כי יש כאלה שזה מאוד מפריע להם השחור הזה. אז אם על הטיח השחור מעבירים איזה מברשת עם צבע לבן, זה גם כן טוב.
שלום, תודה רבה. עכשיו, זה חייב להיות מול הדלת או לא חייב? עכשיו,
אז אמרתי, לכתחילה זה צריך להיות, לכתחילה צריך להיות כנגד הפתח.
כן, זה כן זה...
בטח, אבל לא תמיד זה מסתדר, יש בתים שזה לא מסתדר, אז צריך לעשות את זה, נשים את זה ב... לפחות איפה שנגיד יושבים בסלון, אז שיהיה מול העיניים, שלא יהיה פינה צדדית, שיראו את זה. שיראו את זה, שלא יהיה פינה צדדית.
יש, עוד רב, יש, אפשר מול הפתח, ממש קיר מול הפתח, אבל יש קיר, כאילו, כשנכנסים הביתה, אז יש קיר מצד ימין של הפתח. קיר מצד ימין של הפתח. ובסדר, מישהו עומד בחוץ, הוא רואה את זה. גם אני רואה את זה. איך שנכנסים רואים את זה.
כן, זה מצוין. זה מצוין.
יש הבדל,
המשלב הוא רק כותב שם מסיף קטן ג' למה צריך כנגד הפתח. הוא אומר כדי שמיד שיכנס לפתח יראה את זה. הוא אומר ויש שמניחים פנוי למעלה מן הפתח ולא נראה לנכנס. אומר המשלב בורה ואפשר כדי שיתראה תמיד לפני בעל הבית הוא יושב בפנים שעל הרוב הוא יושב אצל הקיר אשר נוכח פתח הבית. זאת אומרת, הוא מליץ טוב שגם אם זה לא ממש מול הפתח, אבל אם זה מול הישיבה שיושבים, זה גם כן טוב. העיקר, שיראה משהו יותר, זה הרעיון.
שיש הבדל, היה לי מקום שגידו, היה לי כל הזמן, היה לי כל הזמן, אבל בגלל שצבום, הבאנו צבאי וצבא, צבא הכיסה, עשה שם מלטיח, וצבא גם את הקטע הזה.
אז צריך לגרד את זה, לגרד את זה. אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר, תקשיב, תקשיב, אני רוצה לומר לך משהו. גם מי שכעת אין לו, נגיד יש לו בית צבוע, פשוט צריך לקחת סרט מידה, ולסרטט עם סרגל 48 סנטימטר, ריבוע של 48 סנטימטר, 48 סנטימטר, או עדיף 60 על 60, לקחת סכין יפנית, ולתת חיתוך על כל הפס הזה עם הסרגל שהוא עשה, וככה לקלף, לקלף את הצבע, לקלף את הטיח הלבן, עד שמגיעים לטיח השחור. כל אדם יכול לעשות את זה. עם סכין יפנית אתה מקלף לפי ה... סרטוט שסרטטת.
תודה רבה כל הרב ושל כל
אח. ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. במוצ"ש הקרוב,
הפרק האחרון של שלב האודישנים של המאסטרו.
רגע לפני המעבר לשלב הבא, המאסטרו בפרק ספיישל ילדי פלא. מי מהילדים יעפילו לשלב הבא בתחרות? ומי הוא השופט האורח שהפתיע בגדול?
איך הגיוני שהילדים פה יותר טובים מהמבוגרים?
יראו מה קורה פה, זה פרק
תצף. ומיד אחר כך, כוכב הזמר שלום ברנהולץ משיק את אלבומו החדש, ביקורים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתרים קול חי וקול חי מיוזיק.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קרוב לשלוש שנים, מסתובב עם כאבים כרוניים בגוף, לא מוסברים. הלכתי לקבל ברכה פה ולקבל ברכה שם, ושום דבר לא תפס. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שיהיה לי ישועה. התעוררתי בוכה, אשתי אומרת לי מה יש לך? אמרתי לה, תקשיבי, אין לי שום כאב בגוף, אין לי כלום, אין לי שום כאב כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ביום ראשון הקרוב, ב-10 בלילה.
בלי ריטלין, הבן שלכם לא חוזר לכיתה.
שלא תעזו לתת לו ריטלין.
למורה, ילמד להפיל משפט.
השתגעתם?
אין מצב.
אז מה עושים? סדרת תוכניות חדשה בהגשת איש החינוך הרב רפאל קליינמן. בכל שבוע נלבן יחד נושא חינוכי וניתן לכם המאזינים להביע את דעתכם. והשבוע, תרופות להפרעות קשב וריכוז. כן או לא? יש לכם דעה בנושא? כתבו לנו למייל 93-2 מודל 93fm.co.il או השאירו הודעה בטלפון 039-039-039 שלוחה 8. אז מה עושים? כל יום ראשון ב-10 בלילה כאן בקול חי. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול שאלה. יש היום טכנולוגיה שמחממים מקוואות ובריכות עם, זה נקרא משאבת חום, זה למעשה על ידי מזגן. רב, מכיר את זה?
על ידי מזגן רגיל, כן.
כן. אז יש כאלה מערכות שנמצאים בדודי שמש. זאת אומרת, לוקחים מזגן רגיל, במקום היחידה הפנימית, לוקחים מין ספירלה כזאת שמכניסים את זה בתוך הדוד, מפעילים את המזגן על חימום, והוא פשוט מחמם את המים שבדוד. עכשיו,
החימום של המזגן זה עם גוף חימום או בלי גוף חימום? כי מזגן רגיל שמחמם בית זה בלי גוף חימום.
לא, לא, לא. אז המזגן עובד ללא גוף חימום.
כמו מזגן של בית, כמו מזגן של בית, בקיצור, כן.
כן, כן, כן. זה על ידי לחצים שמעלים לחץ, טמפרטורה עולה. שמורידים לחץ, טמפרטורה יורדת. אז משתמשים בלחץ הגבוה, ששם הצינור הוא חם, ופשוט מכניסים את זה תוך ספירלה, זה גז חם שנכנס כאילו לתוך הדוד, בתוך הספירלה הזאת, ומחמם את המים. השאלה שלי, אם משתמשים במים האלה בערב שבת, ונשאר מהמים האלה, האם מותר להשתמש בהם לשטיפת כלים, פניו ידיו ורגליו? כי זה לא תולדת אור, למעשה.
כן. אבל גם בדבר שהוא לא תולדת אור, כמו למשל תולדת חמה, גם בזה רבותינו אסור לרחוץ כל גופו, אלא רק פניו ידיו ורגליו. אז אתה לא שואל על רחיצה, זה ברור לך שאסור. כן. אתה שואל רק על רחיצת פניו ידיו ורגליו או שטיפת כלים.
או כלים, כן, כן.
כן. אז זה בעצם מכניס אותנו לסוגיה, יש פה שתי סוגיות, הרי בכל שימוש במים חמים בשבת יש שתי סוגיות, יש שני נידונים. יש נידון אחד על עצם השימוש במים חמים, וזה כתוב בסימן של חבב סיף א', שאם זה מים שיוחמו מערב שבת, אז מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו או שטיפת כלים, וזה בדיוק הציור שלך. אבל יש פה עוד בעיה שברגע... מה?
השאלה איך הוא חמו. אם הוא חמו על ידי דוד, על ידי איך זה נקרא...
או, זה הנידון הבא. זה הנידון הבא שאני בא להגיד עכשיו. זה הנידון הבא שאני בא להגיד. הנידון הבא שאני בא להגיד, שאם המים הוחמו מחמת תולדת האור, אז אסור להשתמש בהם בשבת. למה? לא מדין רחיצה, כי זה פניו ידיו ורגליו, אלא מדין שנכנסים מים קרים ביציאת החמים. אתה מוציא מים חמים, נכנסים מים קרים ומתבשלים, וזה בעצם בא מכוחך. יפה. עכשיו, הציור שלך זה לא נקרא תולדת אור. למה? כי אין שם גוף חימום.
פשוט, כן.
אז זה נקרא כמו תולדת חמה, אבל גם בתולדת חמה נחלקו הפוסקים. זה לא פשוט שמותר לאדם להשתמש בשבת במים חמים מדוד שמש. זה מחלוקת הפוסקים. מרן הרב עובדיה זצ"ל ביביע עומר חלק ד' סימן ל"ד מתיר בזה.
הוא כותב שמותר, נכון.
הוא כותב שמותר. פסיקי רשת גדולי ניחא, דרבנן וכו'. יש פוסקים שאוסרים בדבר הזה. מרן הרב שלמה זלמן אוירבך, אור לציון, יש פוסקים שאוסרים בזה. אז לדעת הסוברים שמותר לרחוץ כלים או פניו ידיו ורגליו במים חמים שיוחמו מכוח תולדת חמה לפני שבת בשבת, אז גם הציור שלך אותו דבר. ולדעת האוסרים שם, מגיע אסור גם פה.
ולדעת מי שיקל יהיה כן מותר?
מי שמקל בשדות שמש יקל גם בציור שלך, כן.
כן, הבנתי. אם הרב הזכיר את המנחת שלמה, הוא מביא פה גם כן, הוא כותב בסימן י"ב, הערה 3, הוא כותב שהוא היה אצל מרן החזון איש, והוא כותב, אני מצטט לרב, אני מקריא, זה ממש קצר. אמרתי לו שהמרתיח מים בשבת על ידי מזלג חשמלי, ששני קצותיו מרוחקים זה מזה, והמים הולכים זרם מחוט אחד למשנהו ונעשה מעגל.
כן, אבל הוא כותב אחר כך, הוא כותב אחר כך, ילדות הייתה בי. אתה מכיר את המשפט הזה אחר כך שהוא כותב, ילדות הייתה בי?
כן, נכון.
יפי. אז הוא חוזר למעשה.
הוא רצה להגיד שזה מדרבנן.
כן, 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 אבל למעשה הוא חזר בו. הוא אומר ילדות הייתה בי וחזר. הוא חזר בו, למעשה הוא חזר בו.
אבל הרב ידע על איזה מזלג הוא מדבר.
המזלג החשמלי שהיינו מחממים בישיבות כוס קפה וכוס תה.
לא, מחילה, מחילה מהרב, זה לא המזלג שהוא מדבר עליו. הוא מדבר על מזלג, לא, אני אסביר, אני גם חשמלאי, אז אני יודע, גם היינו מחממים ככה. המזלג שהוא מדבר זה ממש מזלג. היום אסור להשתמש בזה. לוקחים מזלג, קושרים עליו שוט.
אני מכיר את המזלג החשמלי. זה מזלג חשמלי, היום אין אותו בשווקים, לפני 30 שנה, 40 שנה היה אותו.
לא שהיו מוכרים, הרב מחילה, זה לא זה. זה לא הגוף חימום שהיו מוכרים, זה לא גוף חימום. זה שני מזלגות נפרדים, מחברים לכל אחד שוט, מבודדים ביניהם, אסור שיגע אחד ביניהם, מכניסים למים, מכניסים לחשמל, זה מרתיח את המים. זה מה שהוא אומר כאן, שקצותיו מרוחקים זה מזה, והמים הוליכים את הזרם מחוד כן. אחד למשנהו.
טוב, אבל למעשה הוא, לא, הוא חזר בו מזה, הוא, לא, הוא רק רצה לעוד איזה צד. טוב, יפה. יישר כוח. ברוך תהיה. ברוך תהיה.
שלום,
שלום. שלום וברכה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
הלו, כן, שלום. אני רציתי לשאול את הרב שאלה, אני משתמש בתרופה נגד אקנה, שצריך לנטול אותה ברציפות.
תרופה נגד? לא שמעתי, נגד מה?
אקנה, אקנה.
מה זה אקנה?
כן.
לא הבנתי, מה זה אקנה?
זה סוג של מחלת עור שהיא פיצונים. זה פיצונים שעל האור זה יכול לבוא בכל גיל.
אתה מתכוון לפצעי בגרות שרגילים לראות אצל הבוגרים?
לא, זה לאו דווקא פצעי בגרות. זה כמו פצעי בגרות. זה לא מסוכן, זה לא זה, אבל זה מופיע בכל גיל, בשונה מפצעי בגרות.
הבנתי. ואז מה אתה לוקח? איזה תרופה אתה לוקח? כדורים?
נקרא כדורים, נקרא עם מין ציקלין.
יפה. אתה לוקח כדורים כדי להעביר את הפצעים הללו. כן, מה השאלה?
שאלה אם, עכשיו, הכדורים הללו חייבים רציפות, וחייב לקחת אותם בפרק זמן מסוים של היום. שאלה אם אני יכול גם בשבת לקחת כן. את הכדור הזה.
אתה יכול לקחת בשבת? כל דבר שחייב רצף, והתחלת איתו לפני שבת, אתה יכול לקחת בשבת.
בסדר גמור, ועוד שאלה קטנה הרב. אני גר בבני ברק הרב, ויש מלא חולדות ומלא אכברים, אז אנחנו שמים המון פעמים ליד הבית, קומת קרקע, שמים מלכודות של דבק וכאלה, אז עכשיו השאלה היא האם אם אני יכול לשים 60 מלכודות של דבק לפני שבת, ככה שזה בשבת לא יגנסו לי לבית.
בוודאי. בוודאי ובוודאי מותר לך תחילה לשים מלכודות לפני שבת, וזה יתפס בשבת. כל הנידון בשבת אם מותר לשים את המלכודות, כי זה צורך גדול וכו', אבל לפני שבת ודאי שמותר.
שר כוח גדול הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לך כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי לוויות, כמו הלוויה של גדולי ישראל, גדולי תורה, האם זה להשתתף בלוויות זה הלכה, או שזו הנהגה טובה, כבוד התורה, וגם מה זה הגדר של השתתפות בלוויה, האם זה לעמוד בארבע המות של המת, או בכל הקהל כולו, ללכת אחרי המיטה, או שיכולו להישאר בתוך רכב ולשמוע את ה... את
ההשפדים
דרך הרדיו, זה גם כן
מקרא. תראה, בעיקרון, זה שתי שאלות נפרדות, אבל זה אותו רעיון, זה חוזר על עצמו כל הפעם השאלות האלו. בעיקרון, לפי מה שמבואר ביורה דעה, בהלכות אבלות, כל אדם שלמד וקרא, קל וחומר שלימד תורה לרבים, צריך לבטל תורה וללכת ללוויה שלו. כן, כנתינתה, כך נתינתה, 60 ריבו. ואנחנו לא רואים שעושים את זה. רואים הרבה תלמידי חכמים שנפטרים, שלמדו וקראו ושנו ולימדו אחרים, ולא סוגרים את הספרים ללכת להלוויות שלהם. למה? מכיוון שהיום בימינו יש קהילות שונות לכל אדם ואדם שהוא משתייך לאותה קהילה. יש ערים שונות, ולכן לא נוהגים לבטל תורה או לחייב ללכת לכל הלוויה של תלמיד חכם שנפטר. מהסיבות שהזכרנו, כי כל אחד יש לו את הקהילה שלו וכו'. אבל כשמדובר בגדול ישראל, כמו רב גרשון, כמו חכם שלום, כמו רב חיים קניבסקי, בכזה מצב, כן צריך ללכת. למה? כי זה כבר משהו אחר, זה לא סתם קרא ושנה ולימד. זה גדול ישראל. זה אדם שהניק את הדור, אדם שכולם הם מתייעצים איתו, אדם שעל פיו יישק דבר. בכזה מצב כן צריכים ללכת, צריך לסגור את הספר וללכת. אפילו שזה לוקח כמה שעות, אני יצאתי מירושלים בשעה אחת, וחזרתי אחרי שעה 8 בערב, אחורה תגיד, מה, זה 7 שעות, זה ביטול תורה? מה זה ביטול תורה? אנחנו לומדים תורה כדי לקיים, זה מה שהשם רוצה, זה כבוד התורה. אם כל אחד יעשה את השיקול הזה, אז תאר לך מה זה שבהלוואה של גדול ישראל יהיו 10,000 איש. זה ביזיון. אז בשום כבוד התורה... צריכים לסגור את הספרים, גם האברכים וגם באוחרי ישיבות, וללכת. ולכן באמת כל הישיבות, חד משמעית, או נותנו הוראה, או באוטובוסים, כל אחד בכוחות עצמו, או באוטובוסים מהישיבה, ללכת להלוויה. וזה מה שהיה. לכן הגיעו גם 200,000 איש. זה לגבי החלק הראשון. לגבי החלק השני, מה זה נקרא להשתתף בהלוויה? להשתתף בהלוויה לא צריך לעמוד תוך 4 עמות של הנפטר, כי כמעט אף אחד לא מצליח לעמוד תוך 4 עמות של הנפטר. צריך לעמוד בשרשרת אנשים. זאת אומרת, אם אתה עומד, נגיד, אני למשל עמדתי ליד בית העלמין. יש שרשרת של אנשים מבית העלמין עד היכל הישיבה. יש שרשרת של אנשים. אז אני נמצא בתוך הלוויה. שמענו את ההספדים. אחר כך המיטה מתחילה לנוע, אתה לא יכול ללוות את המיטה, כי אתה צריך להיות קרוב למיטה, וזה לא מציאותי, זה גם סכנת נפשות. אז אתה הולך עם כולם. אתה הולך עם כולם, כיוון שיש שרשרת של אנשים, וכולם נעים עם כולם לכיוון בית העלמין, זה נקרא ללוות. אז גם היית בהלוויה, שמעת את ההספדים, וגם לוית, וגם לוית. אבל אם בן אדם בא ואומר, תשמע, מה זה משנה איפה נשמע את ההספדים? אני יישב ברכב בתל אביב, או בבני ברק, או לא בבני ברק, או בירושלים, או לצורך העניין ברמת גן שמה, ואני שמע את ההספדים. זה לא נקרא שהיית בלוויה. להיות בלוויה זה להיות בשרשרת אנשים, שיש שרשרת של אנשים בלי הפסקה, מאיפה שאתה עומד עד מקום הלוויה. זה נקרא להיות בלוויה. ואחר כך גם כן לנוע עם כולם.
אנשים שעומדים בבתים, אז עדיף שירדו למטה לכלל...
אלו שעומדים בבתים יכולים בזמן ההספדים לעמוד, אבל כשהלוויה מתחילה לנוע, לרדת למטה וללוות קצת, כן.
וללוות אחרי שהמיטה כבר עוברת אותם, או שגם
לא, לפני? לא, זה לא משנה אם אתה מלווה לפני המיטה או אחרי המיטה, העיקר שנעים בתנועת המיטה. המיטה נעה ואתה נעה בתנועת האנשים שנעים עם המיטה. זה יכול להיות מרחק של 8 קילומטר ויכול להיות מרחק של 5 מטר. טוב.
ועד מתי צריך
להשתתף
בלוויה? עד הקבורה?
אחרי ההספדים, ללוות קצת וללכת.
שכוי
אחרי,
מברך אתכם
כפל תפלם על כל החסד שעות מכולם. תודה. ברוך תהיה. נזכיחם שבית אורה לכן המעשה פעינים 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, תושבי חוץ על הארץ 0799-713-155, כף תוכן גדול מאוד לכל השיעורים והחידונים, וגם שאלות בהלכה בכל התחומים 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה שנייה.
ביום ראשון הקרוב, ב-10 בלילה.
בלי ריטלין, הבן שלכם לא חוזר לכיתה.
שלא תעזו לתת לו ריטלין.
במורה, מה אתה? פשוט
השתגעתם?
אין מצב.
אז מה עושים? סדרת תוכניות חדשה בהגשת איש החינוך הרב רפאל קליינמן. בכל שבוע נלבן יחד נושא חינוכי וניתן לכם המאזינים להביע את דעתכם. והשבוע, תרופות להפרעות קשב וריכוז. כן או לא? יש לכם דעה בנושא? כתבו לנו למייל 93-2 93fm.co.il או השאירו הודעה בטלפון 039-039-039 שלוחה 8. אז מה עושים? כל יום ראשון ב-10 בלילה כאן בכל חי.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
שלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס 4 הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 08-6644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 08-6644-647 שלוחה 2.
במוצ"ש הקרוב,
הפרק האחרון של שלב האודישנים של המאסטרו.
רגע לפני המעבר לשלב הבא, המאסטרו בפרק ספיישל ילדי פלא. מי מהילדים יעפילו לשלב הבא בתחרות? ומי הוא השופט האורח שהפתיע בגדול?
איך הגיוני שהילדים פה יותר טובים מהמבוגרים?
יראו מה קורה פה, זה פרק תצף.
ומיד אחר כך, כוכב הזמר שלום ברנהולץ משיק את אלבומו החדש, ביקורים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתרים כל חי וכל חי מיוזיק. תשעים ושלוש FM, 92.8 FM, כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11:00.